שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. מה קורה בין ישראל לאיראן? בזמן שמדינות המערב עדיין מנסות להגיע להסכם שירגיע את השאיפות הגרעיניות של טהרן, השיח בישראל שונה לחלוטין. שר הביטחון והרמטכ"ל אפילו מדברים באופן מפורש על הכנות למלחמה. עמוס הראל יסביר כאן שמדובר בהפגנת שרירים, ובכל מקרה, היערכות למלחמה לוקחת שנים. במה תועיל תקיפה של אתרי הגרעין, ואיך יגיב חיזבאללה, נשאל אותו. אחר כך נהיה בגבול רוסיה-אוקראינה, שם מתפתח סכסוך גבול משמעותי. עם קסניה סבטלובה ויבגני קלאובר, ננסה להבין מה רוצה פוטין, ועד כמה ביידן מוכן להקריב את אוקראינה כדי למנוע מלחמה. ולבסוף, על טרנד של עוני, ניסן שור ואופיר חובב יספרו איך הסדרות משחקי הדיונון ועוזרת בית גורמות גם לעשירים להתלבש בפשטות.
בסופו של דבר, שג'יהאד איסלאמי פלסטיני יורה מעזה, הוא יורה בתמיכה איראנית. אנחנו מכירים את העניין הזה, אנחנו פועלים נגד שרשרת הערך הזאת כל הזמן, בצורות שונות, בעוצמות שונות ובמקומות שונים.
האיראנים כצפוי נושאים ונותנים במיומנות. הם חזרו בהם מכל ההסכמות הקודמות והגיעו בגישה תקיפה מאוד ובריונית. אני קורא לכל המדינות שנושאות ונותנות עם איראן בווינה לדבוק בקו התקיף ולהבהיר לאיראן שאי אפשר בו זמנית להעשיר ולשאת ולתת.
תקיפה עצמאית של אתרי הגרעין, היה ואיראן תפנה למסלול הזה שמסכן את קיומנו, חייבת להיות על השולחן.
גורמים ישראלים מתבטאים בימים האחרונים בעד תקיפה באיראן, או אפילו מדברים על זה שההכנה לתקיפה באיראן יצא לדרך. שלום עמוס הראל.
שלום ליאור.
אז זה מזכיר לנו את האירועים מלפני הרבה שנים, ופתאום למה חזרנו זה עכשיו?
כי זה בדרך כלל הנתיב שבו ישראל בוחרת, כל פעם שנדמה שאיראן מתקדמת לפצצה. במקרה הזה לא רק שאיראן מתקדמת, אלא שהרושם הוא שהמעצמות וארצות הברית בפרט מוכנות ללכת לקראתה, וגם להגיע להסכם שלא מוצא חן בין ישראל, מסיבות מובנות וכנראה גם מוצדקות לפחות בחלקן. ואז העניין הרגיל הוא ללכת לנתיב של איומים, ומה שאנחנו מכירים מהספרים ומהעיתונים הוא באמת לחזור לשיטת תחזיקו אותנו כי אנחנו אוטוטו תוקפים.
זה גם לגמרי מקל וגזר, ארצות הברית מנסה לתת את הגזר, בואו נסיר את הסנקציות אם אתם תחתמו על הסכם גרעין, ישראל עם המקל.
הלוואי שזה היה מתואם.
לא מתואם?
אני לא חושב שלגמרי, אני חושב שהאמריקאים לא מאוד מרוצים מהקו שישראל נוקטת, ואני חושב שישראל מתנהגת כמו לפי איזה תוכנה מיושנת.
באוטומט.
כן, איזושהי ברירת מחדל. לא עובר כמעט יום בלי איזושהי הצהרה. כבר שמענו לפני כמה שבועות שהרמטכ"ל הנחה לרענן את התוכניות הצבאיות. עכשיו שר הביטחון גנץ בארצות הברית, כולל ביקורים אצל בכירים בממשל ביידן, ובשישי היה תדרוך מכיוונו שדיבר על כך שגם הוא הנחה את הצבא. אז הנחיות זה דבר יפה, אבל עד למימוש שלהן ייקח הרבה מאוד זמן. ואני חושב שהעובדות המעשיות, שאת לא תשמע אותם מבכירים ישראלים, אבל למרבה הצער אתה כמעט גם לא שומע אותם בתקשורת הישראלית, המצב המעשי הוא שאין כרגע ישראל יכולת תקיפה צבאית ממשית נגד איראן, זה לא משהו שקורה מחר בבוקר. אפשר לחזור ולנבור בהיסטוריה ולהבין למה זה קרה, אבל יש פער מאוד גדול בין כותרות מאוד רועשות לבין מציאות שהיא הרבה יותר אפורה.
בואו נעשה באמת לנבור, זאת תוכנית הגרעין האיראנית היא לא משהו חדש, אנחנו מדברים על זה כבר 20 שנה, אפילו 40 שנה, אבל זה עלה לפסים מעשיים בשנים האחרונות. נתניהו דיבר על זה שהוא לא ייתן לאיראן להיות גרעינית, עכשיו ראשי מערכת הביטחון אומרים שלא ייתנו לה להיות גרעינית, ובינתיים איראן מתקדמת, ולישראל איך נמנוע את זה?
אז הרעיון של לתקוף עלה כבר בשלהי ממשלת אולמרט וברק, אחרי מלחמת לבנון השנייה. ב-2009 נתניהו חוזר לשלטון, והאובססיה האיראנית שלו מוכרת היטב, זה הטיקט המרכזי שלו בכל הסוגיה האסטרטגית, זה בא כמובן גם עם תודעה היסטורית רחבה ודיבורי שואה בלתי פוסקים, ומ-2009 עד 2013, כל שנה, במה שמכונה חלון הזמנים המבצעי, החל מסוף החורף, תחילת האביב ועד שלהי עונת הקיץ, ראית את הכותרות האלה קצת בעיתונות הישראלית, בעיקר בעיתונות האמריקאית, ישראל מתכוננת לתקיפה. אנחנו יודעים בדיעבד, מעדויות של מאיר דגן המנוח ואחרים, שאכן היה דיון מאוד מאוד סוער בין הדרג המדיני, שכלל את נתניהו וברק, לבין הדרג הצבאי והמודיעיני הבכיר, כשאנשי הדרג המקצועי התנגדו לתקיפה, אבל פעם אחר פעם היו הנחיות שהגיעו מנתניהו וברק להתכונן. ישראל הייתה די קרובה לזה, אבל בסוף אם העולם לא ממשה.
מה זה אומר להתכונן? מה זה אומר אימונים, מטיסים, מטוסים, שופכים כבר הרבה כסף?
היה רכש עצום של צצות חכמות, חימוש מדויק ואמצעים אחרים. היו הרבה מאוד אימונים, אתה זוכר כותרות כאלה של חיל האוויר מתאמן ביוון ובקרפטים, ובעצם עושה תמונת ראי של המסלול לאיראן, מערבה לכיוון השני, כדי לתרגל איך ממריאים בבת אחת, עשרות מטוסים, כמה טייסות, לצורך תקיפה. הדברים האלה נעשו ברצינות, מצד שני, היה להם גם מבית אחר שהוא שיראו אותנו. בשלב כזה או אחר הייתה בה הדלפה, ואז היה סיקור עולמי, ויכול להיות שזה הזיז קצת את האיראנים. אני לא יודע עד היום כמה זה שכנע את האיראנים שישראל רצינית, מי שבאמת השתכנע היה ממשל אובמה. אפשר לייחס, אם רוצים לתת קרדיט לנתניהו, ומגיע לו במידה מסוימת, דווקא המדיניות הזאת של אנחנו מתניעים על המסלול, אנחנו אוטוטו תוקפים, כנראה שכנע את האמריקאים ללכת לסנקציות יותר חריפות, שבתורן הובילו ב-2013 להסכם ביניים, וב-2015 הסכם הסופי. נתניהו כמובן לא אהב את זה, הוא לא רצה קרדיט, כי הוא לא היה מרוצה מההסכם הסופי, הוא העדיף להטיף מוסר כל הדרך קדימה.
גם במערכת הביטחון הייתה ביקורת על ההסכם, זה למרות שלא הייתה תמימודים.
בסוף ההסכם הוא היה מציאה קטנה, אבל הוא כן דחה את הסיפור בשנים ארוכות. אנחנו עכשיו ב-2021 ועוד אין גרעין איראני. וצריך להגיד דבר נוסף, אחת הסיבות שנשללה בגללן אפשרות התקיפה הייתה שמומחי חקר הביצועים של חיל האוויר, סביב השנים 2011-2012, דיברו על משהו כמו שנה עד שנה וחצי של דחייה שתזיג תקיפה. אז בברירה בין שני הדברים
האלה. סוטים שולחים את המטוסים מתקיפים, בסך הכל זה שנה וחצי של עיכוב, זה לא כמו הקור העיראקי שהוא תחיסל את התוכנית של סדאם חוסן.
או המתקן הגרעיני הסורי ב-2007. כן,
ופה אנחנו... אפילו אם תוקפים, למה זה לא עובד?
כי התוכנית היא הרבה הרבה יותר מורכבת. האיראנים עובדים עליה שנים ארוכות. הם מפזרים את האתרים שלהם. האתרים שלהם כחלק מלקחים, שנלמדו גם מהתקיפות בעיראק ובסוריה. הם עמוק מתחת לאדמה. מערכות הנונמה משתפרו. איראן... זו שחקנית רצינית. קרב המוחות פה בין ישראל לאיראן מתנהל שנים ארוכות. ישראל יש לה הצלחות מסוימות. אנחנו ראינו גם הרבה אירועים שישראל לא לקחה עליהם קרדיט באופן רשמי, אבל יוחסו לקהילת המודיעין הישראלית. התנקשויות במדענים, פיצוצים מסתוריים במתקנים כמו נטז. כל הדברים האלה כנראה השיגו השפעה מסוימת.
כן, זה הצלחות לדעתך? לפי הדיווחים בניו יורק טיימס בימים האחרונים, מדברים בכירים אמריקאים שזה הורגים איזה מדען איראני ומפציצים פה ושם, זה נותן עוד מוטיבציה לאיראנים לפעול.
אז תראה, הדיון הזה הוא קצת פשטני. שוב, זה לא בינארי של 0 או 1. בוודאי שזה הפחיד את האיראנים, בוודאי שזה גרם להם לחשוב פעמיים. מצד שני, חלק מהכותרות שיצאו בישראל, שדיברו על הצלחה מסחררת לפני שנה או שנה וחצי, ודחיית הפרויקט בשנים ארוכות, התבדו, התברר שהאיראנים עשו חשיבה מחודשת, ופנו לנתיב קצת אחר. פוצצת להם, מסתבר. בנתנז, אז פורדו, עובדים עליו יותר קשה, ומטמיעים את הצנטריפוגות עוד כמה עשרות מטרים עמוק יותר באדמה, מערכי הנונמם מסביב נבנים, וכל הדבר הזה נועד בסוף גם להתקדמות של הפרויקט, וגם להפוך אותו לקשה או כמעט חסין לתקיפה.
ارجام رو امریکایی ها نقض کردن و اروپایی ها هم به تعهداتشون عمل نکردن من تاکیدم به امریکا آن است که بر اساس برجام
אבל אנחנו יכולים להגיד שאיראנים רוצים פצצה, עובדים על זה כל כך הרבה שנים, היו ממש רוצים, גם מערכת הביטחון, אומרים, כבר הייתה להם פצצה.
האיראנים משחקים משחק מאוד מורכב, והשאלה בסוף היא, האם היעד הסופי הוא פצצה, או שהיעד הסופי הוא מדינת צף, שנשארת קרוב מאוד לפצצה, ומקבלת את כל הרווחים, כלומר, הסרת סנקציות בינלאומיות מצד אחד, וכבוד אזורי מצד שני, מתחשבים בהם, לא רוצים להרגיז אותם, נותנים להם דברים אחרים במקום. הם כרגע הם קלפים לא רעים כל כך, כי בתוך כל הסיפור הזה יש עוד משתנים. למשל, כל שאלה, אתה... מעורבות האיראנית והפעילות ברחבי המזרח התיכון. אנחנו יודעים שאותו סהר שיר מפורסם מסתרע לכל האורך, דרך בגדד, דרך דמשק.
וכמובן חיזבאללה וחמאס.
נכון, ואפילו למורדים החות'ים בתימן. יש השפעה איראנית עצומה. גם זה, אולי באופן עקיף ולא ישיר, על שולחן המסע ומתן. אבל לאיראן יש פה קלפים. היא לא מגיעה לזה ממצב של אובדן דרך מוחלט, וגם לא הייתה קריסה. אחד הדברים שנתניהו קיווה להם כשהוא שכנע את טראמפ לצאת מההסכם ב-2018 היה מקסימום פרשר, שהלחץ יהיה בלתי נסבל, הסנקציות יביאו לקריסת המשטר, או לחילופין שהם יהיו מספיק מטומטמים כדי לתקוף את האמריקאים, לתקוע אצבע בעין האמריקאי.
טוב, עשו את זה גם קצת.
כן, אבל הם עשו את זה במינון כזה שהתגובה האמריקאית הייתה מתונה. הדבר הכי קיצוני שעשה טראמפ, וישראל מברכת אותו על כך, זה ההתנקשות בקאסם סולימני בינואר 2020. כעבור חודש במשבר הקורונה, והסיפור הזה קצת נשכח. בעצם טראמפ, ככל שאנחנו מבינים, אף פעם לא רצה מלחמה. גם עמדתו כנגד המלחמה בעיראק, לפחות בדיעבד, הייתה די ברורה. הוא לא רצה לסבך את אמריקה במלחמות. הכל היה שאלה של הקרנת כוח, ובעיקר הדימוי העצמי שלו. נתניהו שיחק על זה בצורה מאוד מאוד מוצלחת. מבחינתו של נתניהו, הצרה היא שהתוצאה הסופית היא בעייתית מאוד. אנחנו נכנסנו לתוך הסחרור הזה, האיראנים מפירים כבר את ההסכמים כבר שנתיים, והיום הם יותר קרובים לפצצה, כנראה מבכל שלב בעבר. צריך גם להיזהר אבל בין ההבחנות השונות. לא ניכנס פה לשיעור מקצועי שאני לא חושב שאני מוסמך גם לתת אותו, אבל יש פער בין sufficient quality, בין כמות מספקת לייצור של אורניום מועשר לייצור פצצה אחת, שאליו כנראה איראן מתקרבת במרחק של שבועות אם היא תקבל את ההחלטה.
ומפצצה אחת ליכולת גרעינית משמעותית.
ליכולת גרעינית שהיא ראש נפץ קרבי. כלומר, את אותה פצצה צריך עדיין להעביר דרך התהליך של קבוצת הנשק ולהפוך אותה בסוף לראש נפץ שמורכב על טיל בליסטי, שאותו אפשר לשגר, נקווה שלא, מטהרן, נגיד לאזור תל אביב. גם זה תהליך של עוד שנה או שנתיים, לא בטוח בכלל שהאיראנים רוצים לחצות אותו. אז גם כשהדיבור מאוד דרמטי, צריך לתת את הסימנים האלה ולהבדיל בין השלבים השונים של התוכנית האיראנית.
כל זה מתנהל כשבאמצע יש עכשיו מסע ומתן, אנחנו לא שומעים על זה כל כך, והאיראנים מפגינים שרירים, וגם האמריקאים פתאום שוב מדברים על סנקציות, אבל מתנהל מסע ומתן, אולי בסוף כן תהיה חתימה.
תראה, היה סבב שביעי של שיחות בווינה, שהנהל בהפוגות, הייתה עוד פגישה ביום חמישי שהתפזרה כעבור שעה. ההבנה היא שזה ריקוד מאוד עדין, עם שחקנים מתוחכמים. ארצות הברית, אגב, לא בשיחות, האיראנים הטילו על זה איזשהו וטו, ולכן השיחות מתנהלות מול המעצמות האחרות, חמש מעצמות שהן חלק מההסכם, האמריקאים מאחורי הקלעים. עדיין יש אפשרות שבשלב כזה או אחר, האיראנים ימלכו בדעתם, יהיה פה איזה הסכם, אולי זה יהיה בכיוון של מה שמדובר עליו עכשיו, less for less, עשרה מסוימת של סנקציות מול התחייבויות מוגבלות מצד איראן, זה רחוק מלהיות החלום הישראלי. מצד שני, צריך להבין גם איזה קלפים ישראל משחקת פה, ומה האפשרויות שעומדות בפניה. וחלק מהפטפטת הזאת על היכולות הישראליות הבלתי מוגבלות, או המטוסים שעכשיו מתאמנים, ההדלפות הכמעט, אני חושב שהם פעמיים בשבוע בערך נפתחת איזושהי מהדורת חדשות עם צהל מתכונן, או צהל קיבל הנחיה להתכונן, או חיל אוויר מתאמן, או המטוסים האמריקאים יגיעו. אני מציע לקחת את זה באמת עם קורטוב של מלח, להסתכל על זה מאוד מאוד בזהירות, ולהבין גם את היכולות האמיתיות. ישראל לא התעסקה בזה בשנים האחרונות, ייקח הרבה זמן עד שצהל...
זה אגב אכן פשלה שישראל לא התעסקה?
תראה, אני חושב שבמידה רבה משהו לא היה מסונכרן פה במדיניות של נתניהו.
מעולם בתולדות מדינת ישראל לא היה מישהו שדיבר כל כך הרבה ועשה כל כך מעט בעניין איראן.
זאת אומרת, בנט אמר בצורה מפורשת שנתניהו פישל כמעט מפורש.
אז בנט די צודק בעניין הזה. אם נתניהו היה עד מספר אחד שלו, היה להוציא את טראמפ מההסכם, וראינו כבר לפני שנתיים שהאיראנים מתחילים להפר אותו, וצוברים אורניום מועשר, ההיגיון אומר שבאותה נשימה אתה גם תיתן את חיי לצבא, תרעננו קצת את התוכניות מ-2011 ו-2012, כי עלול להיות פה מצב מאוד מאוד קיצוני שבו נדרש להן, לפחות שמשהו יהיה על השולחן. הטענה של הצבא, כששואלים אותה גנרלים על העניין, הם אומרים, תשמע, היה פה ארבע מערכות בחירות, לא היה תקציב, לא סימנו לנו קופסאות חוץ תקציביות של הכנה לאיראן, ולכן אנחנו לא מהרנו, הצבא גם לא כל כך ימין באופציה ההתקפית הצבאית נגד איראן.
אז מה השתנה עכשיו? למה כן מאמינים באופציה הצבאית? הכסף כן זורם.
אני לא חושב שמאמינים, אני חושב שחלק מזה זה שיקול של כסף, וחלק מזה זה גם שיקול
כסף
של...
הצבא רוצה כסף.
בוודאי, וחלק נוסף, זה עניין של שיקולי נראות כלפי פנים. אף בכיר ישראלי לא רוצה ליפול לתוך המלכודת שבה מסתבר נפל בנתניהו, של מי שנרדם בשמירה ולא יחיד.
זאת הרמטכ"ל כוכבי לא רוצה שיגידו הוא אשם בזה שאי אפשר לתקוף את איראן.
יש פה איזה בליים גיים של דרג מקצועי, רמטכ"ל ואלופים, מצד שני שר ביטחון, ומצד שלישי ראש הממשלה, וכל אחד מבקש להראות דרך אותן הדלפות שהוא את שלו עושה.
הוא בסדר.
בפועל אני לא חושב שאנחנו קרובים לא לדילמה של לתקוף או לא לתקוף, וגם אנחנו לא קרובים ליכולת מעשית, זה דבר שלא נאמר מספיק, אני מקווה שזה לא מרפא את ידיהם של המאזינים, הם לא ילכו לישון מיואשים הלילה, אבל כנראה שזה לא בתוך התוכניות של צהל, וזה לא בתוך האפשרויות.
זאת אומרת, זה לא יקרה השנה, לא בשנה הבאה, ואולי עוד 5-10 שנים.
מגב לקיר, אם איראן מחר בבוקר תכריז שיש לה יכולת גרעינית והיא מתכוונת להשתמש, אני מניח שיעשו הסתת משאבים וכל מה שצהל יכול כדי לטפל בבעיה.
אבל זה עניין של שנים, לא יומיים, שלושה ולא חודשים.
כרגע אנחנו מדברים על שנים, וגם אז יש ויכוח. אם יש לך 2 או 3 או 4 אתרים שאתה צריך לתקוף, ויש יתירות איראנית, ורוב הסיפור הוא הידע, זאת אומרת, גם אם אתה משמיד כמויות של אורניום מועשר, נגיד, או צנטריפוגות, יש אנשים שיודעים להרכיב ולייצר את הסיפור הזה מחדש, ולהפך, תהיה להם גם יותר לגיטימציה, בגלל שאתה תקפת, ולכאורה הם פועלים מתוקף זכותם להגנה עצמית. אז הסיפור משתנה, ועוד לא הזכרנו בכל המשתנים הללו, את חיזבאללה. ב-2006-2007, כשהעניין הזה מתחיל לעלות אצל אולמרט וברק, אז מדובר על 13,000 טילים ורקטות שבידי חיזבאללה.
שמקבלים פקודה ומיד זה טס לפה ונוחת.
עכשיו הערכות הזהירות הן שזה נע בין 120 ל-150 אלף טילים, וואו. רקטות ופצצות מרגמה. יותר מזה, גם כבר במערכת הביטחון מתחילים להודות בעובדה שבעצם למרות המאמצים הגדולים שהשקענו נגד מה שמכונה פרויקט הדיוק, לא כל כך הצלחנו, וחיזבאללה נמצא על סף יכולת תעשייתית של להתקין נרקות דיוק על הרקטות הפחות חכמות שיש בידיו. לכן גם אלה משתנים שאתה צריך להביא בחשבון. האם הציבור הישראלי ערוך למלחמה ארוכה שכוללת ירי משמעותי על העורף? אנחנו ראינו את היכולות של מדינת ישראל גם בשנתיים האחרונות מול איום רפואי בריאותי. כמה פצועים אנחנו יודעים לטפל בבת אחת. אז שוב, לא אלמן ישראל, ולישראל יש הרבה אמצעים התקפיים והרבה יכולות שמסוגלות לפגוע בצד השני. המאזן הזה, מאזן הרתעה, פועל במידה רבה לטובתנו. אנחנו רואים את חיזבאללה 15 שנה נזהר מאוד מאז 2006, שלא הייתה מלחמה מוצלחת מבחינתנו, נזהר מאוד. אבל צריך לקחת את כל הדברים האלה בפרופורציה.
איראן חייבת להתחיל לשלם מחירים על ההפרות שלה. המטרה של המשטר האיראני היא הסרת הסנקציות. בשביל זה הם באו לוינה, הם באו עם עשרות יועצים ומומחים בתחום הסנקציות, כי זו מטרתם. כלומר, היכולת שלהם לעשות את מה שהם עושים עכשיו בתחום הטרור, בתחום הגרעין, רק הפעם הם רוצים חיזוק של עשרות מיליארדי דולרים, רוח גבית לכל הפעילות שלהם.
ישראל לעולם ומעולם הגנה על עצמה, בכוחות עצמה ובידי עצמה. אני חושב שמנעד ידוע כבר האמרה שאומרת שהפעולה הצבאית היא המשך הפעולה המדינית בדרך אחרת, וכוח צבאי הוא חלק מכלל הכלים שעומדים בפני העולם החופשי בשביל למנוע מאיראן להיות גרעינית.
מקבלי ההחלטות, אז זה דבר אחד להתרברב באיזושהי שיחת תדרוך, שאחר כך שומעים אותה ב-8 בערב בטלוויזיה, זה דבר שני, אחר לחלוטין,
לתת להיות אחראי, לתת פקודה
ולקחת
צור.
בחשבון את מה שיכול לקרות בעורף כתוצאה מזה, אני לא בטוח שהציבור הישראלי גם יחותם על זה. מובן שלא צריך להרים ידיים עכשיו, וצריך להיאבק בכל האמצעים, ולמנוע גרעין איראני, אבל זה לא אופציה בינארית של היום בבוקר אני תוקף, או שאני לא עושה כלום. יש מרחב של דברים בין לבין, וכדאי שישראל תתחיל להיות מודעת למגוון האפשרויות, ולא תתאהב באיזושהי תיאוריה שככל שאנחנו מבינים היא לא בת מימוש.
עמוס הראל, תודה רבה.
תודה לכם.
את הפרסומת הזאת הבנקים לא רוצים שתשמעו. אז או שתריצו קדימה ותמשיכו לשלם עמלות חונקות ולממן את הטייקונים, או שתצטרפו לאופק. אגודת האשראי החברתית, שמאפשרת לכן להיות בעלות הבית של הכסף שלכן. באופק תוכלו לנהל חשבון עובר ושב ולקבל כרטיס אשראי בלי ששום בעל הון יגזור קופון. אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל. וכבונוס, נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתן מחכות? אופק, חברתי יותר מבנק, משתלם יותר מבנק, אופק שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי, הצטרפו לאופק ותהיו שותפות כבר עכשיו למהפכה.
100,000 חיילים רוסים עומדים עכשיו על הגבול עם אוקראינה ומחכים לפקודה. אנחנו עכשיו ננסה להבין מה יקרה שם בימים הקרובים ולמה זה בכלל התחיל. איתנו שניים, קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן ובמכון מתווים. שלום.
שלום.
וגם דוקטור יבגני קלאובר מבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחבל באוניברסיטת תל אביב.
שלום.
בוא נתחיל, קסניה, איתך. מה קורה שם? למה צריכים 100,000 חיילים רוסים לעמוד על הגבול? מה הטריגר?
טוב, לא היה להם טוב בבית, ואמרו, איפה נחפש ככה מקום שיהיה לנו קר ומגיל, והחורף הרוסי האוקראיני לא כיף. האמת היא שאנחנו כבר רואים בפעם השנייה מתחילת השנה, גיוס של כוחות משמעותי, והעברתם לגבול עם אוקראינה, בפעם הראשונה זה היה באביב, ואז זה נגמר בככה עשיית שריר, ובחזרתם אל ביתם. הפעם המתיחות הזאת כבר נמשכת זמן מה, כיוון שישנו אפילו כבר תאריכים, כן, של כביכול, כן, כאשר רוסיה רוצה לפתוח במלחמה, אחרי הנובי גוד, ראש השנה האזרחי, מתישהו בתחילת ינואר, אז כמובן שיש הרבה יותר חשש מכך שהתרגיל הזה הוא לא תרגיל בכלל.
אלא ממש תהיה פלישה.
אלא ממש תהיה פלישה שיכולה להסתיים גם בכיבוש של מזרח אוקראינה, אזור של דונבאס ולוגנסק, איפה שיש כבר את שתי האישויות שבגדול רק רוסיה מכירה בהם, ויש שם אוכלוסייה רוסית ניכרת. אז תחת המעטה הזה של דאגה ורצון להגן על האוכלוסייה האותנטית הרוסית, שהיא סובלת מדיכוי נוראי באוקראינה וכו'. אמנם הרוסים לא אומרים את זה בפה מלא, בדיוק להפך, הם אומרים שאנחנו לא מתכוונים לפלוש, וזה שקר גס, ותעזבו אותנו בשקר, אנחנו סתם עומדים שם, כן, כי מי
היה
יודע
משעמם,
מה...
אז הגענו.
כן, הם, האוקראינים מתגרים בנו, ואנחנו על כורחנו נאלצנו להיגרר לשם. אבל זה כמובן הקונטקסט, כן.
פוטין מדבר על מה שמתבצע שם רצח עם, והוא בא להגן על הרוסים שהאוקראינים טובחים בהם.
זה למעשה הרטוריקה שתמיד מלווה אותו, זה למעשה גם מה שליווה את הכיבוש של קרים. אבל הפעם אני חושב שזה עשיית שריר ותו לא, זה לא הולך להידרדר למלחמה, צריך להבין את המורכבות של הסיטואציה. אכן, אם אנחנו מסתכלים כרונולוגית ב-30 לאוקטובר, אמצעי תקשורת אמריקאים כמו CNN, כמו פוליטיקו, כמו בלומברג, התחילו עם ההיסטריה הזאת סביב הפלישה הרוסית האפשרית. ופוטין שיחק לידיהם, ולמעשה באמת עושה את זה בגלוי, כן? זה, אנחנו רואים בתמונות לוויין, זה לא משהו שמשווים את זה ל-2014, אז הכל שם גויס תוך כמה ימים, וזה משהו שלוויינים לא קלטו את זה.
ופה באמת רואים פשוט מלא חיילים.
כן, זה באמת, באמת עשיית שריר. אבל זה עשיית שריר לא בשביל לפלוש. כלומר, זה עשיית שריר בשביל להשיג מהציבור האוקראיני ליצור שם היסטריה. ובאמת היסטריה שם היא איומה.
Захистили від агресії Росії у 2014 році і продовжують захищати сьогодні наші військові усієї країни.
באוקראינה מדברים רק על מלחמה אפשרית, באמת הם מדברים על תאריכים, ויש כאלה שמדברים על הקריסמס, ויש כאלה שמדברים על הקריסמס הקתולי. קודם כל, את כל התאריכים האלה זה הכל ספקולציות.
ומה צריך לקרות כדי שזה יקרה?
הרבה גורמים להתמזג ביחד, אבל פה זה לא קורה, כי הרטוריקה של קרמלין, הפעם, אפילו אם אנחנו משווים את זה לסיטואציה של אפריל, היה שם המון אולטימטומים, האשמות. אם תמשיכו להכניס כוחות נאטו לאוקראינה, זה הקווים האדומים שלנו, זה האולטימטום שלנו, ופה אנחנו לא שומעים את זה. גם אם אנחנו מסתכלים לתוך אוקראינה, אליטה ביטחונית בכלל לא נמצאת שם. זאת אומרת, ככה לא מנהלים מלחמה. אם יש לכם באמת מודיעין, אומר לכם שפלישה עומדת לקרות, אתם לא נוסעים לארצות הברית ולא יוצאים לחופש ובכלל לא מסיירים בעולם כשכזה דבר קורה.
טוב, עדיין יש שיחות עם ביידן, שעה וחצי שיחה של הנשיא עם ביידן, וביידן מנסה להרגיע ומדבר גם עם פוטין בינתיים.
זה דווקא משהו שצריך להבין, כי השיחה הזאת מתרחשת 48 שעות אחרי שפוטין מדבר עם ביידן, והוא מדבר כ-48 שעות אחרי זה, הוא מדבר עם זילנסקי.
נשיא אוקראינה.
נשיא אוקראינה. כל זה קורה אחרי שהוא מדבר עם המנהיגים של העולם החופשי, עם נשיא צרפת והנהגה החדשה של גרמניה. פוטין למעשה פה מקבל לצערנו נקודות זכות, כי למעשה ביידן הולך לקראתו ואומר שלמעשה הנוסחה שגובשה בהסכמי מינסק 2015, שזה מבחינת אוקראינים אסון וזה התרחשות של תסריט הבלעות. הם לא רוצים את נוסחת מינסק, כי נוסחת מינסק אומרת שאותם אזורים בדלנים שקסניה הזכירה, הם חייבים לעשות בחירות והם יקבלו אוטונומיה בסופו של דבר.
ויהיו יותר קרובים לרוסיה מאשר לאוקראינה מטבע הדברים.
זה אומר פדרליזציה של אוקראינה. לאוקראינה יש כלפי זה אפס סובלנות, אבל לאחרונה, אחרי השיחה הזאת שאתה הזכרת, אנחנו ראינו שההנהגה האוקראינית יותר ויותר מזכירה את גמישות כלפי מינסק. מינסק חוזר לאג'נדה, למרות שעד עכשיו הם לא רצו אפילו לשמוע את הביצוע, אינטרפרטציה כזאת של מינסק.
Мы действительно хотим.
We want good relations with all participants of the international dialogue, and really we don't want to burn bridges. But if someone mistakes our good intentions for indifference or weakness and intends to burn or even blow up these bridges themselves, they should know that Russia's response will be asymmetrical, swift, and harsh.
אני חושבת שכדאי לטובת המאזינים שלנו ככה להזכיר על מה המאומה. יש את התפיסה המאוד בסיסית הרוסית. מבחינתה, אוקראינה, בלרוס, מולדווה, גיאורגיה, זאת הבטן הרכה שלה.
טוב, יש גם אנשים המסקים, גם שדוברי רוסית שם, שהם אומרים
אבל,
שהם
שייכים לרוסיה. אבל זה מעבר לזה, זה מעבר לזה. כי השימוש הזה בדוברי הרוסית הוא כמובן שימוש, יש מי שיגידו שזה שימוש ציני, ויש הרבה שאומרים את זה, גם בתוך הממשל עצמו יש כל מיני גורמים. בסדר, אילו היינו באמת רוצים לסייע לאותם רוסים שגרים בקירגיסטן, לדוגמה עכשיו, שהם עכשיו באמת סובלים שם מרדיפות מאוד משמעותיות, היינו מעניקים להם מלגות, היינו מעניקים להם כל מיני זכויות, היה הרבה יותר קל לקבל את האזרחות הרוסית ולהגר לרוסיה אם הם היו רוצים, אבל לא עושים את זה. למה הם לא עושים את זה?
כי רוצים שטח, כי רוצים קרקע.
כן, הם רוצים קודם כל השפעה, שהאזורים האלה, החגורה הזאת של המדינות האלה, שהן מאוד קרובות באמת לרוסיה, קודם כל הם לא יהפכו לחלק מברית נאטו, זו מטרה מספר אחת, ומבחינתה של רוסיה,
נזכיר, זה מערב, ארצות הברית, כן. כל המדינות, וגם אוקראינה
עכשיו,
שם משחקת עם נאטו ורוסיה,
כדי להבין מה שהם עושים עכשיו, כדי להסתכל ככה לשנות ה-90, אז רוסיה הייתה בעמדת של חולשה, והיא לא יכלה למנוע כל מיני תהליכים, וברית הנאטו אכן התרחבה. אנשיו של ילצין בזמנו אמרו, וזה בספר פוטינס מן, כן, נכתב במפורש בציטוטים שלהם, שהבטיחו להם, כביכול גם קלינטון הבטיח להם, שלא ירחיבו את ברית נאטו, לא בעצם לא יתקרבו לגבולות של רוסיה, כן, אלא ישירו אותם ככה בלימבו כזה, כאילו אתם עצמאים, אבל עדיין לא יכולים להצטרף לנאטו. והנה, מה שקורה זה בדיוק להפך, בניגוד להסכמות האלה, אם היו הסכמות כאלה. כי האמריקאים אומרים שזה היה משהו שהוא היה מאוד בעל פה, וזה לא היה הסכם בכתב, בוודאי לא מחייב אותם. מבחינת רוסים, זאת הייתה הבטחה אמריקאית. וברית נאטו אכן מתרחבת, כן? ואם אנחנו מדברים למשל על זה שנשק אמריקאי נמצא ממוצב בפולין, אם הנשק הזה יהיה באוקראינה, מה זה אומר מבחינת מוסקבה? שאזור ההשפעה שלה הולך ומצמצם, והם רוצים למנוע את זה בכל מחיר. אם אנחנו קוראים נכון את המפה, ואני חושבת שאני מסכימה פה עם יבגני, ואנחנו מסכימים גם עם כל מיני מובחים שהם לא נוטים להיסטריה, אנחנו לא קונים רק את הפרופגנדה הרוסית, שכל הזמן מדברת על פלישה, 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 בואו נכבוש אותם, בואו נצרף אותם, בואו זה, אני לא חושבת שזה משתלם לפוטין. אני חושבת שהמתיחות הזאת דווקא, שימור של המתיחות, כלומר, אם עכשיו לא תהיה לנו פלישה בחודש ינואר, זה לא אומר שהחיילים יחזרו לביתם, שהם יחזרו הביתה, יכול להיות שהם עדיין יהיו שם, כי זה מצוין. הנה, ביידן דיבר איתו,
סליבן,
בלינקן, בשבועיים האחרונים, אני ממש שמתי לב, פשוט ממש רשמתי לעצמי את הביטויים, כיצד משתנה הרטוריקה האמריקאית דווקא, כי פתאום אנחנו שומעים מסליבן שהוא מגלה הבנה לצורכי הביטחון הרוסי, ממתי הם מגלים הבנה לצורכי הביטחון הרוסי, אף פעם בעצם, כן, הם אומרים כל הזמן שזה פייק, והם סתם היסטריים וזה, פתאום הוא מגלה הבנה, למה? כי הם מבינים, בעצם כן.
יש פה שריר הרוסי, ששריר מצליח.
כן? נכון, ואני חושבת שהפלישה זה סצנריו קיצוני, רק במקרה שהם באמת לא יצליחו להשיג שום דבר, אני לא חושבת שזה הולך לכיוון הזה בינתיים, אבל כן, אתה יודע.
מבחינת הפלישה, הדוקטרינה הצבאית הרוסית אומרת שהפלישה מבחינת החוק הרוסי יכולה להיות רק אם יש לך פי 3 חיילים מהאויב. זה לא יכול להסתדר בסיטואציות אחרות. ועם 100,000 חיילים, עם כל הכוח הזה, שהוא גם נתון בספק, אבל לאוקראינים יש הרבה יותר. לאוקראינים יש, יחד עם הכוחות מילואים, צבא של כ-850,000, כמעט מיליון.
אז אנחנו מחכים שכמה מיליונים יבואו שם לגבול.
עדיין זה התאבדות לעשות את זה, וחוץ מזה, הכיבוש, מה הוא ייתן? זאת אומרת, רק החרפת הסנקציות, ניתוק מסוויפט, כל אותן סנקציות יכול להיות.
הסוף לזרם הצפוני 2.
הסוף לזרם הצפוני 2.
אותו צינור גז לאירופה, בעיקר לגרמניה.
מה שקרה פה זה משהו שמאוד מזכיר את אירועי 1938, הסכם מינכן. כי שם הייתה החלטה של מנהיגי עולם החופשי לחלק את צ'כוסלובקיה לאזורי השפעה, ופה בצורה מאוד דומה, יש למעשה הממשל האמריקאי לוקח צד אחורה בנושא אוקראיני.
מוכנים לחלק את אוקראינה כדי להגיע את רוסיה.
מוכנים להכניס לגוף האוקראיני את שתי הרפובליקות האלה בתור סרטן, כי זה ברגע שאתה מכניס דבר כזה, זה אומר...
אני חושבת שזה התחיל עוד קודם לכן. מגיאורגיה זה התחיל. כי אם אנחנו מדברים על גיאורגיה, אז באמת אחרי פלישה לגיאורגיה ומלחמה בגיאורגיה, המערב לא נתן איזה מכה ניצחת לרוסיה. ואז בעצם מה שמסתמן מכך שבסדר, אתם יכולים להמשיך באותה דרך, וגם שם יש סכסוך כפוא עם הצפון אוסטיה ועם אבחזיה, שגם רפובליקות שמוכרות על ידי רוסיה ואולי, לא יודעת, וניצואלה, נגיד איראן, שימור של הסכסוך באמצעות גרורות כאלה, כן, שהם שולחים אותם לשם.
גם במולדובה, טרנסניסטריה.
בדיוק, ואז אפשר להפעיל את זה מתי שרוצים. דרך אגב, והמערב עד עכשיו, כן, עם כל ההבטחות, וניתנו הבטחות לגיאורגים, שיקבלו אותם לנאטו, ואני שוחחתי מספר פעמים עם בכירים גיאורגים, אמרו לנו, הנה, יש לנו את זה כתוב פה, הנה, יש לנו. עד עכשיו הם לא שם, והם לא יהיו שם לדעתי.
הסטנדרטים הכפולים של רוסיה בעצם בזה שהיא, כמו שקסיניה אמרה, היא תומכת באותם דוברי רוסית, אבל בצורה מאוד מאוד סלקטיבית. רק באותם מקרים שבו זה תואם את האינטרסים הגיאופוליטיים. כאן בא באמת הנושא של אוקראינה. אוקראינה היא באמת מהווה קווים אדומים מבחינת כניסה של נאטו, למרות שמבחינת מדינות בלטיות, נאטו כבר שם. אבל שם פחות אכפת להם. זאת אומרת, יש פה באמת סטנדרטים כפולים.
עד כמה המצב הכלכלי ברוסיה משחק תפקיד? השנה מזעזעת, 2021, גם מחד קורונה, גם מחד מצב הכלכלה. פוטין הרבה שנים בשלטון, בינתיים לא הולך לשום מקום, אבל ההיסטוריה כנראה תשפוט אותו לא בתור מנהיג כלכלי טוב במיוחד.
השנה הזו הייתה שנה שרשמה שיא בבריחה של הון בשבע שנים האחרונות.
שפשוט יוצא החוצה מרוסיה למערב.
גם בגלל הסנקציות, גם בגלל הכיוון הכללי שהממשל הרוסי לקח, זה לא למודרניזציה, זה לא להתפתחות, אלא כל השנים האלה הם באמת נהנו ממחירי נפט גבוהים, מחירת נפט וגז לאירופה ולסין. זה היה למעשה שתי מוקדי הכנסה מרכזיים. הזכרת את קורונה, באמת רוסיה תופסת מקום ראשון מבחינת החלואה.
והחיסון הרוסי לא מאוד עוזר, כמו שראינו?
זה בדיוק. בדיוק המשחק הגיאופוליטי של קרמלין. הם הופכים גם את החיסון לפוליטי. למעשה, לקרמלין כל הזמן הוא חייב לשדר ניצחונות.
I was very straightforward. There were no minced words. It was polite, but I made it very clear. If in fact he invades Ukraine, there will be severe consequences. Severe consequences. The economic consequences like none he's ever seen.
גם ביידן, לכן יצא פה סינתזה, כי ביידן יצא, אני עצרתי מלחמה, למרות שלא באמת, לא הייתה שם מלחמה, הוא יזם בצורה, למעשה היה פה פייק ניוז, ובאמת מעניין שפוקס לא שידר את זה, וריפובליקה לא שידרו את זה, כל אותם אמצעי תקשורת שמזוהים במפלגה הרפובליקנית, לא שידרו על האירועים האלה, רק אותם כלי תקשורת שמזוהים במפלגה הדמוקרטית, שלמעשה בצורה מרכזית, אנחנו רואים מ-31 לאוקטובר, זה מתחיל בוושינגטון פוסט, אחרי זה זה CNN, אחרי זה
טיימס כל הזמן.
ניו יורק טיימס, CNN, בלומברג, כל אותם כלי תקשורת שמזוהים עם המפלגה הדמוקרטית. הייתה פה סוג של מזימה בשביל להוציא את ביידן כפיסמייקר.
למרות שביידן אחת ההתבטאויות הראשונות שלו בתפקיד היה קרא לפוטין רוצח.
ואני רוצה פשוט להזכיר לך שאחת ההתבטאויות הראשונות של טראמפ הייתה שסעודים הם אויבים של האומה האמריקאית, ואז הביקור הראשון שלו בחוץ לארץ זה היה בסעודיה. אז בסדר, פוליטיקאים וההבטחות שלהם נותנים, בסדר, מכירים את זה. אני אומרת את זה כפוליטיקאית לשעבר. לי מותר.
יחסים בינלאומיים בעידן פוסט-מודרני, הוא יכול להיות רב-כיווני, זה הכל היבריד. אין יותר הבחנה בין טובים לרעים, אלא טוב הוא גם רע.
טוב, גם יש את סין, לארצות הברית יש את סין, לא נשכח, זה האויב היותר גדול.
אני חושבת שזה כבר היה ברור, בגישה הראשונה בין ביידן לפוטין בבריסל, הוא בפירוש סימן את סין, והוא רמז לפוטין, תשמע, אל תעשה בעיות יותר מדי, כאילו אנחנו ברור שאנחנו לא באותו קו, אבל אל תתחיל איתי,
יש לי בעיה יותר גדולה, בוא תשב בשקט.
אין לי עניין להיכנס בך, אין לי אנרגיות, כמו שאין לו עכשיו אנרגיות למזרח תיכון, אז ככה גם לרוסיה, אין לו זמן עכשיו למלחמה הזאת המטופשת בין רוסיה לאוקראינה, בשביל מה זה טוב? אז הוא צריך, הוא יכול, כן, להתגמש. יש פה ושם בקטנה, כן. דרך אגב, מה שכן עושה ביידן, וזה נורא מעניין, כן, זה, כי זה מעניין איך זה השליך גם על רוסיה וגם על אותם אוליגרכים רוסיים שהם פועלים מאוד פה בישראל, זה מאבק שלו נגד הלבנת הון. כי זה לא משהו שרואים מיד, אבל בסופו של דבר, אם זה באמת יצליח, אז זה יגרום להרבה מאוד אנשים, דיברת על פריחה של הון, כאילו החוצה, יש פחות ופחות מקומות בעולם שמוכנים לקבל את ההון הרוסי, כי יש סנקציות על זה, כן? כי זה הכל נהיה מאוד קשוח. בישראל זה אחד המקומות האלה, דרך אגב, שעדיין אפשר.
שעדיין מקבלים. שעדיין מקבלים,
כן, כן.
ההון הרוסי גם מושקע בארצות הברית, לכן מלחמה עם המערב, זה אומר משפחת שר החוץ נמצאת בארצות הברית. האליטה, בכלל המשפחות של האליטה הרוסית נמצאים בארצות הברית, לכן לדבר...
כשהם עצמם תחת סנקציות ולא יכולים להגיע לשם.
לגמרי. כן. אז הסיטואציה היא באמת מורכבת, אבל יש לנו באמת סיטואציה כזאת פוסט-מודרנית, שמצד אחד יש אגרסור, יש תוקפן, אבל מצד שני העולם המערבי נכנע לצרכיו, זאת אומרת, אני חושב שביידן אומר, לכהונה שלי זה יספיק, הוא חושב פה...
עדיף דקת... שלא תהיה מלחמה, כן, תשבו עד, בשקט, תה, זה בסדר. עד,
אבל התקווה שלו היא באמת שהציבור האוקראיני, הוא יתנגד לזה והוא לא ירצה את הקו הפרו-רוסי הזה וייצא לרחובות שוב בשביל להיכנס לנאטו ולהיכנס לאירופה, כי זה חשוב לו. זאת אומרת, הוא בונה על הציבור הרוסי.
אבל כמובן שחיילים ש... אמריקאים לא ישלחו לשם.
הם בכל מקרה לא ישלחים לשם. אני חושבת שזה סיכוי אפסי, וגם במקומות אחרים בעולם, כן, ארצות הברית פועלת בדיוק להפך, כבר מספר שנים כדי להוציא את הכוחות שלה, לא לערב אותם במלחמות שלא שלהם.
והאימור שלכם מלחמה לא תהיה פה.
מלחמה לא תהיה, כי גם הוא נתן, קסיני אמרה פה משהו מאוד מאוד חשוב, הוא נתן לזה להתעסק לאליטה מודיעינית ולאליטה ביטחונית, סאליבן עוסק בזה, ברנס נוסע למוסקווה, הוא נוסע למוסקווה לפני...
שהוא היה שגריר הרי במוסקווה.
והוא ראש של CIA, והוא נוסע למוסקווה, וזה ביקור חסר תקדים, כי למעשה אנחנו מבינים שהוא לא סתם נסע להזהיר את פוטין, כי להזהיר את פוטין צריך לעשות שיחת טלפון. הוא נוסע לכמה ימים, גם ויקטוריה נולנד, שהיא עוסקת, היא היועצת של הממשל לנושא של רוסיה, גם היא נוסעת לשלושה ימים, זה חסר תקדים.
לסגור עסקה.
הם מנסים פה לסגור. מה זה אומר כשזה כמה ימים? זה אומר שצריך לשמוע את הצדדים, יש הצעות, יש מסע ומתן, יש מיקוח. זה מהות הפוליטיקה. זו הסיבה למה ביידן למעשה הפקיע את הנושא הזה בידי הקהילה המודיעינית. ובלינקן עצמו, הוא לא אהב את זה, הוא לוקח קו שונה בכל הסיפור הזה. הוא למעשה היה הקול ההיסטרי בכל הסיפור הזה. שימו לב, הם הולכים לתקוף. הם לא הולכים לתקוף. עם 1,000 חיילים אתה לא הולך לתקוף, אין לך אולטימטום, זה לא בתקשורת, אתה גם לא מסביר לעם שלך למה אתה הולך לתקוף. אין לך שום פררוגטיבה. זה יכול להיות שזה ישתנה. בין לילה זה יכול להשתנות.
כן. אבל במיוחד אם עכשיו... אתה נגיד מאזין לתקשורת הרוסית וצופה בנגיד Russia Today, רוסיה היום, אז נראה לך שהם כבר פלשו בעצם. הם כבר כבשו.
כבר פלשו וניצחו.
פלשו, ניצחו, כבשו, עשו מה שצריך והשמיד את כל האויבים כמו שצריך.
יבגני קלאובר, קסניה סבטלובה, תודה רבה.
תודה רבה.
הטרנד האופנתי החם של השנה זה להיראות עניים, כך לפחות טוען ניסן שור, שלום.
לא, זו טענה שנשמעת בעולם ואני קלטתי אותה בשידור מהחלל החיצון.
אתה מסתמך על אילנות גבוהים.
כן, כן.
אז תכף נדבר על זה, ואופיר חובב בא פה לחלוק על זה בבגדי יוקרה.
בבגדי יד שנייה.
בגדי יד שנייה. טוב, זה טרנד מלפני כמה שנים, אבל לא.
זה הטרנד החם, ניסן.
ניסן, אז תסביר לנו למה אנחנו צריכים להיראות עניים.
אני חושב שהתרבות הפופולרית תמיד נעה במטוטלת הזאת, בין העושר ובין העוני, בין הלוק הזה ש... אתה יודע, לפני 20 שנה אני זוכר, כשאני הייתי קצת יותר צעיר, בגיל שלך לפחות, היה נהוג לראות כמו נער קולג' ב-Ivy Leagues, כאילו בייל והרווארד.
המראה הפרפי.
בדיוק. פה זה היה כאילו לראות כאילו הכי פיין ופריבילגי ושמוק לבן כזה, ועכשיו המטוטלת נעה בדיוק לכיוון השני, אז יש תנודה כזאת שקשורה לזמנים המשתנים, אז זה לא משהו חדש, זה פשוט כל פעם מתחלף ואף אחד לא...
הטרנד הוא חדש.
ומישהו מעדכן אותנו שאנחנו צריכים להיראות אחרת.
מה זה אומר להיראות עניים?
אני לא יודעת אם יש דבר כזה לראות עניים, כאילו נראה לי
משהו
ש...
משהו בגדים קרועים, מה, חולצה
היה
בשקל?
היה איזה טרנד לפני כמה שנים שהוא ממשיך, נורם קור, בגדים כאלה זרוקים וג'ינסים גדולים ומכנסי בגי, ויש את אופנת ההיפ-הופ, ויש סטריטוור, ויש את וירג'יל אבלו שהלך לעולמו שבוע שעבר, שכאילו מוסגר כאופנת רחוב, אבל זה בעצם כל משהו לא באמת... פושי ולבן ומשעמם.
אבל נורמקור זה יותר סיינפלד כזה, רואים עכשיו בסיינפלד, בשידורים החוזרים של סיינפלד, זה נורמקור, כאילו הם כולם
נכון.
מתלבשים שם הכי כזה...
משעמם.
כן, אבל משעמם מגניב.
כן, שזה קול, זה כאילו כן. טישרט וזה. אבל נראה לי שהם מייד כאילו, מרגרט קואלי זה יותר מזה, זה כזה...
כמובן סדרת טלוויזיה מאוד מדוברת.
בנטפליקס, מי לא ראה?
Why are you here? We don't have anywhere to sleep tonight. So you're homeless. I had a home and then we left it. We need to get you off the street.
You on parole?
No.
You got a problem with background check?
No.
This is a trial.
Oh, I'm starting today.
That's good news, ain't it, broke girl?
מרגרט קואלי, דמות שלה מעוצבת במידה רבה על ידי אופנה. כאילו, היא יושבת בבית של רג'ינה, איזו אישה עשירה שהיא מנקה לה את הספות והרעיתים בגינה, ולובשת סוודר קשמיר שלה, ומנסה להתחפש ולשחק אותה לאיזה רגע, לברוח מהמציאות שלה ולהיות משהו שהיא לא. זה מה שאופנה היא בעיניי, היא לא איזה מיינדסט קבוע, היא איזה אפשרות גלומה, איזה יכולת לפרוץ החוצה סיפור של בעד, איזה אופציה לשינוי, איזה משהו שדרכו היא יכולה שנייה לחלום, שהיא באמת איזו אישה עשירה בסוודר קשמיר, ולא סתם... עוזרת בית בנעלי אסיקס.
כל הסיפור הזה נובע אולי מזה שיש שנאת עשירים, לפחות גם בישראל, גם במשחקי דיונון, גם במקומות אחרים אנחנו רואים את זה?
תמיד יש את הטענה הזאת של העשירים ששונאים אותם, אז אני חושב, אדם שחושב ששונאים אותו, אז כנראה יש סיבה שהוא חושב ככה. ודבר שני, אני חושב שיש איזושהי מחשבה מחודשת על ההון, יש מחשבה מחודשת על חלוקת המשאבים בעולם, שהיא גם נובעה, הסדרות האלה שדיברנו עליהן, משחקי הדיונון, הן בנויות על המחשבה המחודשת הזאת. ואני חושב שאנחנו רואים שהעולם הוא לא הוגן. אתה יודע, הדברים הכי פשוטים, שפעם היו נסתרים מאיתנו, היום הם נהיים יותר גלויים, בגלל שהמידע הוא יותר זמין.
גם מעמד בעיניים די נעלם. זאת אומרת, אנחנו מתמקדים פה, עשירים עניים, אין את האמצע.
העניים הם נהיים פשוט עניים בצורה כמו שפעם ראינו בסרטי מדע בדיוני כזה, של העשיר המופרע ששווה טריליון דולר, כאילו אילון מסק הוא מתנהג כמו דמות מסרט מדע בדיוני, אתה לא חשבת שיהיו כאלה אנשים שהם מופרכים ברמה המחשבתית שלהם וגם בכל עצם הקיום שלהם, הוא מאוד משונה, הוא מאוד מופרז, הוא מאוד מוגזם.
אבל לא מתלבש משהו, גם מרק צוקרברג ידוע
הוא
בא...
הוא פשוט לא צריך ללבוש את האושר שלו, הוא עשיר.
מרק צוקרברג הוא גם אקסצנטרי לחלוטין.
לובש טישרטים אגב מאוד יקרות, הייתה כתבה בניו יורק טיימס שכל טישרט אולי זה 260 דולר, היא נראית כאילו שווה 6 דולר וחצי.
אז זאת הפריבילגיה של האושר, לראות סתמי בהרבה כסף.
זה מצחיק, אבל זה לא סתמי, זה כאילו מי שמבין באמת, וזהו שהטישרט הזאת לא נקנתה בזארה או ב-H&M,
שזה את רואה כשאת רואה את מרק צוקרברג?
אתה רואה את הבד, אתה רואה שהכל שם מחושב ומסורטט, אבל בגדים, הקורונה נגיד, הטרנינגים שהובאו לחיינו, לא יודעת מה, פיג'אמות האלה והחוסר פריבילגיה ללבוש שמלות ערב ועקבים, זה משהו שקורה במקביל גם לטרנד אחר של דווקא אובר נשיות ומשהו יותר מוקצן ואיזשהם מחשופים. זה תמיד באמת הקצוות, כמו שאמרת.
לא, אבל מה שאמרת זה מעניין שהעשירים מתלבשים והם יודעים לפענח את הקודים אחד של השני. מישהו שלא מצוי בעולם האופנה לא יודע שהטישרט של צוקרברג שווה, לא יודע מה, 2,000 דולר.
אני מניחה שהוא
יש כאן מערכת פענוח קודים בתוך האוכלוסייה הזאת. עכשיו זה גם מביא אותנו לדבר על השאלה הזאת של עולם האופנה כעולם לא מוסרי, כלומר עולם שמבזבז משאבים, עולם גם שבנוי במידה רבה על רמייה, כלומר מעבר לבאמת הוט קוטור שהתפירה נעשית בצורה עילית על בעלי מלאכה, בסוף
זה מפעל בסין, איזשהו סוואטשופ שעובדים במות.
סין בבנגלדש, במקומות מחרידים אחרים, זו תעשייה השנייה הכי מזהמת בעולם, זה דבר נורא. אופנה מהירה זה דבר נורא.
וגם משהו שאנחנו לובשים וזורקים אחרי שתי דקות, שגם תורם המון בזבוז.
נכון, מה שצריך לעשות זה לקנות או פריטים איכותיים, a.k.a. טישרט לבנה של מרק צוקרברג, אולי לא 200 דולר, אבל כאילו 20 דולר יותר, ולא ב-2 דולר ב-H&M, ולקנות בחדמויות יד שנייה, לאלן, וכאילו להוקיר את הדבר הזה. לא ללכת לאיזה משהו של overused, כאילו, ולא לא לזלזל. זה גם עוד מגמה שקרתה מהקורונה, ודווקא מתיישרת לא רע עם זה שאופנה מספקת איזשהו way out, כאילו, מהדבר הזה. לצד זה שאתה צריך לקנות יד שנייה, ולהתחשב בסביבה, ובמשבר אקלים, וכל הדבר הזה, אתה גם יכול לשטוף את העיניים בתצוגות הוט קוטור, ובמלאכה מהממת של קוטוריירים בפריז.
עד כמה בית אבל אותו מרק צוקרברג, שאולי לפני 30 שנה היה הולך עם איזה סמל פרדה, ענק על החולצה, והיום הוא לובש טישרט שניסן ואני באמת חושבים שזה עולה 6 דולר, ואת חושבת שזה עולה 300. אז זה מגמה אופנתית שקורית, איזושהי מגמה תרבותית שאמורה להסתיר את העושר או להקצין אותה?
אני חושבת שיש איזו בכלל מגמה שנועדה להנגיש. כאילו, איזה מין שקיפות כזאת, שעכשיו גם בתי אופנה גדולים מנסים להתהדר בה. איזה מין שרשרת ההספקה היא פתאום שקופה לכולם, ויש דרישות לחוקק חוקים כאלה בבריטניה, ויש דרישה לדעת מאיפה החולצה מגיעה. בהקשר הזה, גם אני חושבת שמותגים בתי אופנה, דמויות מהתרבות הפופולרית, רוצים כאילו להיראות יותר נגישים. לא הייתי מתרגמת את זה לעוני, או לניסיון להידמות אני, אלא ניסיון להידמות למשהו יותר נגיש.
אני דווקא מאוד בעד תרבות הבלינג, ואני מאוד אוהב אנשים שנראים עשירים בהגזמה. אני חושב שזה אופנה שיובאה לארץ, נגיד, אצל כל הזמרים של הפופ הים תיכוני. אני חושב שזה מאוד מבורך, כי שנים אנחנו חיינו במציאות לכאורה סוציאליסטית, לכאורה צנועה, ובעצם ההון כל הזמן היה מאחורי איזה פרגוד של צניעות מאוזה כזאת.
אנשים התביישו בזה קצת.
גם התביישו וגם שיחקו אותה כאילו שהם עניים וצנועים, ותמיד בישראל המילה צניעות זה אחת מהמדינות היחידות שהמילה צניעות היא מעלה ל... אני מאוד נהנה מהייבוא דווקא של הפומפוזיות.
זה התחיל עם המכוניות, אגב. עם המכוניות, אחר כך המשיך לחולצות אוגו בוס כתוב בגודל של מגדל יוקרה. כן, למה נפלא?
אתה יודע, אם עשית כסף בכוחות עצמך, וטוב לך בחיים, תשדר, אתה יודע, קשה לי לצאת נגד זה. ושוב, אני דווקא חושב שכתקובת נגד לצניות המזויפת שהייתה פה מאז קום המדינה, כשאנחנו יודעים שאנשים פה עשו המון המון כסף,
אבל לצניות זה שמו את זה בבית.
כאילו אכלו שניצל עם פירה באיזה, לא יודע.
איזה דלות חומר מטומטמת שפושה פה בהכל.
אבל זה העמדת פנים של דלות חומר, זאת הבעיה.
נכון, זאת הבעיה. נכון, עם זה אני יכולה להסכים.
עם מה לא?
עם זה שגם בזה שממסגרים את זה כאופנת רחוב, כבלינג, כשופוני או הוגו בוס, נותן איזה כותרת מזרחים, זה לא דלות החומר, אנחנו מזהים שזה לא מה שאנחנו מכירים מהבית.
זה גם רוסים, אני אפשר לדבר בשם הרוסים.
אפשר לדבר בשם הרוסים, אוקיי, אני לא, אבל אתה אולי יכול.
אגב, זה גם לא רקליימינג, אנשים שבאו בדרך כלל מכלום, או באו משכבות יותר נמוכות כלכלית, אנחנו לא מדברים ברמה מזג מינם או גזע, נגיד. אנשים ש... לא, אמרת, זה לא קשור למזרחים, זה קשור למי שמגיע ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, בא לו להראות שטוב לו. ואיך אתה מראה שטוב לו ויש לך, כאילו, אז אתה מראה? I'm Russian and Arabic in one man. Hot weather, cold temper, never under.
understand. Living in the middle is because we all the same. Love to do combinot and to smoke Mary Jane. We all wear Adidas, it's unite us all. When we watch Real and Barca screaming goal.
הפיינשמקרים האליטיסטים, הפריבילגים, מתייגים את זה כחוסר טעם. זה לא תרבות של חוסר טעם בעיניי.
בעיניך לא, אבל הפיינשמקר האמיתי, כאילו מרק צוקרברג האמיתי בהשאלה, ידע להזהות שזה הוגו בוס ושזה בלינג ושזה זה, ושזה לא חולצה לבנה, טישרט שעלתה $200.
רואים את זה יותר ויותר בתל אביב, אגב. כמות הפרריז
שיש
בתל אביב, יוקה. ואנשים כן. שיוצאים מהם, הם לא רואים טישרט של מרק צוקרברג, הם נראים פיין כאילו בהגדרות שלהם. כך שאני חושב שהאופנה הזאת של הלכאורה, כאילו נונשלנטיות ענייה או whatever, או ניטרלית, זה טוב בתחום מסוים. נגיד בהייטק, אני חושב שאתה לא תבוא, תיכנס עם פרארי לתוך משרדים של חברת הייטק.
תראי, זה לא מקובל, לא מנומס, לא מה שלא תרצה. שם אולי הצניעות באיזשהו אופן
מה שנקרא דקלסה, זה נחשב לדקלסה. בעיניי זה...
אבל איפה אתה רוצה להתקבל היום? אתה רוצה להתקבל להייטק. מי שלא את היום בתל אביב? הייטק. לשם אתה רוצה להגיע, לכן אתה צריך כן לאמץ את הקודים של הטישרט.
את נותנת לי טיפ?
נתתי לך טיפ, כן, עשיתי בשבילך.
בגלל שעכשיו אני עם החולצה של ההוגו בוס שלי.
בדיוק להקלטה הבאה אתה צריך לבוא עם הודי.
בשרשרת של דולר.
ניסן שור, אופיר חובב, תודה.
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 ארץ השבוע כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד, דן בומר, מאיה בניסן ויונתן מניאביץ', אני ליאור קודנר. אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים להתראות.